אין התשובה ולא יום הכיפורים מחפרים, אלא על עבירות שבין אדם למקום, כגון מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן. אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון החובל בחברו או המקלל חברו או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו. אף על פי שיחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחל לו. אפילו לא יקנית את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו ולפגוע בו, כלומר להתחנן אליו, עד שימחל לו. טוב, השאלה היא, מה המשמעות של ההלכה הזאת? זו הלכה מפורסמת, יום הכיפורים מחפר על עבירות שבין אדם למקום, אבל לא על עבירות שבין אדם לחברו. אז אפשר להסיק מזה, דבר שלדעתי הוא לא נכון. אבל יש מסיקים את זה, שהכוונה שעבירות שבין אדם לחברו זה יותר חמור מעבירות שבין אדם למקום. אבל זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. אין לנו פה שום אינדיקציה למה יותר חמור ומה יותר קל. אלא יש לנו פה בעיה אמיתית. כשאני מבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, אני יודע שהוא מוחל. ככה הוא הסכים מראש. שברגע שאדם חוזר בתשובה מחטאו, הוא מבקש מחילה, ריבונו של עולם לא מעמיד תנאים מלבד התשובה, והוא מוחל. מה שאין כן, לגבי עבירות שמדם לחברו, יש גורם נוסף, והוא חברי. כלומר, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מוכן למחול לי על זה שעברתי על מצוותו, אבל פה אני חטאתי כלפי מישהו אחר, ואז אותו מישהו אחר, הוא יכול להיות שיש לו קפריזות, לא יסכים למחול. לכן, אין יום הכיפורים מחפר על עבירות של אדם לחברו, עד שירצה את חברו. זה ההיגיון של הדבר. האמת היא שפה הרמב״ם נותן לנו קריאה, הייתי אומר, מקלה של ההלכה הזאת. המקור של ההלכה זה במשנה במסכת יומה. שם נאמר, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אז אפשר לקרוא את המשנה קצת אחרת. אם יש עבירות בין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר כלל, גם לא העבירות שבין אדם למקום, עד שירצה את חברו. זה האופן שבו היה קורא את המשנה הזאת הרב צבי יהודה זצ"ל. הוא היה אומר, אם יש עבירות מדם לחברו, תשכח מכל יום הכיפורים, זה לא ילך. אין יום הכיפורים מחפר. גם על עבירות שבין אדם למקום. זאת קריאה בדרך החומרה, כן? אין הלכה כך, אני לא חושב שזאת ההלכה, לפחות הרמב״ם לא מבין את זה כך. אבל יש פה הערה מוסרית. כן, בבקשה.
לפי המשנה, רואים מכאן שעבירות בין אדם לחברו,
יפה, כלומר, לפי הקריאה הזאת, אז באמת... תהיה חומרה יתרה לעבירות שבין אדם לחברו.
אבל אפשר להגיד שזה שעבירות בין אדם לחברו, יש להם גם את הטיפ הזה של עבירות בין אדם למקום.
אתה אומר שעבירה בין אדם לחברו היא גם עבירה בין המקום, לכן חומרתה כפולה. כן, אבל השאלה היא למה היא מעכבת בין אדם למקום גם כן. אני רוצה להסביר את זה. בעצם, כשהתורה אמרה ואהבת לרעך, למי היא התכוונה? מי זה רעך? אז זה אומר רש"י במסכת שבת, רעך זה הקדוש ברוך הוא. כן, שנאמר, רעך ורע אביך אל תעזוב, מי הוא? זה שהוא גם הרע שלי וגם הרע של אבא שלי. הרי מי שהרע של אבא שלי שייך לדור אחר, בדרך הטבע הוא לא רע שלי. אז מי שהוא רעך ורע אביך, אומר רש"י, זה ריבונו של עולם. מה זה אומר? זה אומר שהאדם היה צריך להישפט מצד האמת, לפי מערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא. אם זה היה אפשרי. אבל מאז ימי עדן, יותר נכון, מאז ימי גן עדן, אין לנו קשר ישיר עם האלוהות. אדם הראשון היה מתהלך בתוך הגן, וגם רוח השם מתהלך בתוך הגן. זה יחס ישיר כזה. לנו אין יחס כזה, מאז שלעת החרב המתהפכת חוסמת את דרך עץ החיים, ולכן אנחנו חיים בעולם... של, הייתי אומר, נגזרת. כן? העולם משני ביחס לעולם האמיתי. ולכן אנחנו נשפטים על דרך היחס שלנו אל חברנו, זה מגלה כיצד היינו מתייחסים לקדוש ברוך הוא ישירות, אם זה היה ניתן בידינו. כלומר, בעצם, בין אדם לחברו זה בין אדם למקום. אלא זה בן אדם למקום בינתיים. כלומר, כל זמן שאתה לא יכול להיפגש ישירות עם הקדוש ברוך הוא, בוחנים את המעמד המוסרי שלך כלפי חברך. או יוצא לפי זה שההיסטוריה מתחלקת, הייתי אומר, לשלוש תקופות. התקופה הקדומה, ראשית ימי ההיסטוריה, כאשר האדם נידון ונשפט לפי היחס שלו בין אדם למקום. התקופה השנייה זה במהלך ההיסטוריה האנושית, כשהאדם נשפט ונידון לפי היחס שלו לחברו. ויש אחרית הימים, שאז המשפט של האדם זה לפי היחס בינו לבין עצמו. כן? שלושה ממדים של של המוסר, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. לעתיד לבוא, מתגלית האלוהיות הגנוזה במעמקי נפש האדם. ועל זה אומר ירמיהו הנביא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו דעה את השם, כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם. זאת אומרת שדעת האלוהים תנבע מתוככי העצמיות של האדם. מסקנה, אנחנו בינתיים, בשלב האמצעי, נשפטים על פי היחס בין אדם לחברו. ולכן, אין יום הכיפורים מחפר כלל אם יש עבירות בין אדם לחברו. דבר.
זאת אומרת, התקופה הראשונה, התורמית, היא זהה לתקופה השלישית.
הראשונה והשלישית אינן זהות. כי בתקופה הראשונה, האדם עומד מחוץ לבורא. כן? בתקופה השלישית, האדם מגלה את הבורא מתוכו. זה לא אותו דבר.
האדם הראשון
מגלה
את הבורא מתוכו?
כן. מה?
האדם הראשון גילה את הבורא?
לא. האדם הראשון לא גילה את הקדוש ברוך הוא מתוכו, וזאת הסיבה שהוא היה עדיין רק בגן, ולא בעדן. כן, בבקשה.
זה נשמע כאילו התפיסה של, יש שהאדם, שהתפיסה של העולם השני, שהתקופה השנייה, נשמע נוצרי. עשה חסד, זה העיקר, יש גם את הבינך לבין הקדוש ברוך הוא, אבל העיקר של העולם זה חסד בין אדם לחברו.
אתה אומר שני דברים. א', שמה שאני אומר זה נשמע נוצרי, ב', העיקר, לכאורה, לפי דבריי, זה שצריך לעשות חסד, וזה מטפל בכל העניינים. תשובה, אני לא יודע למה זה נשמע נוצרי, ב', מה שאמרת זה נכון. העיקר זה בן אדם לחברו. נכון.
זה לא טענה של הנצרות?
לא. לא. הנצרות חושבת שהחסד זאת המידה היחידה של הבורא. וזה יורדת עבודה זרה. אבל זה ברור שהכוונה הכוללת גם של מידת הדין היא החסד. כך מסביר הרב בעולת ראייה, על הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, שם 26 פסוקים שמסתיימים וכי לעולם חסדו, אומר הרב, אף על פי שמידת הדין היא המופיעה הראשונה בהיסטוריה, כן, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, אבל הכוונה הפנימית גם של הדין זה החסד העליון. אלא שהנוצרים סבורים שכדי להגשים את החסד לא צריך לעבור דרך הדין. ואנחנו יודעים שאין חסד יותר גדול מאשר לעמוד בדין. ובזה ההבדל בינינו לבין התפיסה הנוצרית. עד כאן לעניינים. טוב, בואו נחזור. כן, בבקשה.
זה קשה להגיד שאנחנו משפטים על היחסים שלנו בין אדם לחברו, כאילו במקביל כמו שהיה בין אדם למקום, זה מערכת יחסים שונה. זה שאני מתייחס, כמו, בן אדם לא מתייחס לאבא שלו כמו לחבר שלו. אז אותו דבר פה, זה שהוא מתייחס לא טוב או טוב,
אתה צודק, זה לא ממש אותו דבר. חברי והקדוש ברוך הוא, זה לא ממש אותו דבר, אתה צודק. אבל יש בכל זאת מכנה משותף. גם הקדוש ברוך הוא וגם חברי זה לא אני. כלומר, זה משהו שהוא מחוץ לעצמי. אז כך שיש צד של דמיון.
אבל למה זה משותף?
וזה מה שנאמר, ואהבת לרעך בן אדם לחברו, כמוך בן אדם לעצמו, אני השם בן אדם למקום. אותו דבר, כן? כלומר, זה היכולת של האדם לצאת מן האני שלו ולהכיר במציאות של אני אחר.
אז אני מבין, אבל להשליך את זה על אותי יציאה של האני מול החבר, על אותי יציאה של האני מול הקדוש ברוך הוא, אני רואה את זה לגמרי שונה, כי אפשר ללמוד מזה.
מה יותר קשה, בן אדם למקום, בן אדם לחברו לפי דבריך?
לפי דעתי, זה בן אדם למקום.
בן אדם למקום יותר קשה. טוב, אז אתה סובר כמאן דאמר שמי שצריך להיות חסיד, ככה כמובן מסכת בבא קמא, היי מאן דבאי למי וחסידה, לקיים מילי דברכות. כלומר, אתה אומר שכדי להיות חסיד, צריך לצאת ידי חובתו בין אדם למקום, כי זה הדבר הקשה יותר. אבל יש דעה אחרת בגמרא, שאומרת שמילי דין זיקין, שדווקא מה שיותר קשה זה בין אדם לאדם. ויש מי שאומר מילי דאבות, בין אדם לעצמו. אז עניין של אופציה, יש אדם גם חכמי ישראל, כל אחד היה לו כיוון רוחני משלו, שנתן לו להדגיש את המוסר יותר פה או יותר שם. כן, בבקשה.
זאת אומרת שכדי שחטאים יום
כיוון
לתקרו, צריך
לרצות
את כל החברים.
נכון. לא, כל החברים, כל מי שפגעתי בו. כל מי שפגעתי בו. כן. טוב, בואו נראה פה, יש כמה הלכות חשובות.
יש לך משהו קטן לקרוא או מעקב את כל התשובה?
לפי זה כן, לפי זה כן. תראה, זה כמו... היית בצבא? כן. עשו לך בדיקת נשק? ראית איך נראה הקנה? אפילו משהו קטן. מעכב את העיר. טוב.
כן. יכול לעצור על הירוש של הפסוק, להלכה נראה כמובן, חושש אני עצמי,
כי זה מה שלא הקשבת בפעם הראשונה. ואהבת לרעך, בן אדם לחברו, כמוך, בן אדם לעצמו, אני השם, בן אדם למקום. זה שלושת הצדדים של אותה אהבה. תנו לי להמשיך ברמב״ם. הלאה. לא רצה חברו למחול לו. עכשיו יש פה בעיה. חבר שלי לא רוצה למחול. מה אני עושה? מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעיו ופוגעים בו, כמובן מתחננים לפניו, ומבקשים ממנו. לא נתרצה להם. מביא לו שנייה ושלישית. לא רצה, מניח לו והולך לו. מניחו והולך לו, וזה שלא מחל הוא החוטא. ברור, כי זה כבר גאווה. מה, מבקשים ממך מחילה? אתה לא סולח? אגב, מה פירוש מבקשים מחילה? אחרי שהייתה בקשת סליחה, שהייתה חרטה אמיתית. למשל, אחרי המעשה הנורא, אחרי הפשע נגד האנושות הנקרא התנתקות, אז שרה בממשלה התקשרה לרב של נווה דקלים וביקשה ממנו סליחה לפני יום הכיפורים. אז הוא ענה לה, אני סולח לך אם את מבטיחה לו לעשות את זה יותר, כי אני יודע שאת רוצה לעשות את זה עוד פעם. כי ברור, הרי בחברה החילונית המצויה, אז אומרים, מה זה לבקש, כלומר, אתה פוגע במישהו, אתה צריך לבקש סליחה. מה זה סליחה? זה סוג של נימוס. פה לא מדובר על נימוס, מדובר על תשובה. אם האדם עשה תשובה, אז יש מקום לבקשת הסליחה. הוא לא עשה תשובה, אז זה באמת לא שייך לסלוח, משום מה לסלוח. הרי אתה אפילו גורם לו נזק, כי אתה אומר לו, זה בסדר שאתה עושה רשע. תמשיך, כן? רק תבקש סליחה. כן, מה אתה אומר?
אבל גם אם אתה עושה את המעשה הנכון, בעבדים אנשים שלא רצית שיפגעו מהמעשה, נפגעו. זה לא מתוקף...
רגע. לא כשאני עושה מעשה צודק, ואנשים נפגעים מזה, אני לא צריך לבקש סליחה. למשל, יש היום ביטוי מאוד משונה. סליחה, לא התכוונתי. אם לא התכוונת, אתה לא צריך לבקש סליחה מצד האמת. מרית עין, בסדר, אז אני אומר. אבל אני אומר, מצד המהות של הדברים, בקשת הסליחה זה כאשר אתה פגעת שלא בצדק בחבריך. למשל, אם אני שוטר ואני עוצר אותך, אתה, לא אותך, מישהו, כן, שגונב עכשיו, מישהו רוצה לפרוץ חנות, ואני עוצר אותו, שם לו אזיקים. האם אני צריך לבקש סליחה?
לא
צריך לבקש סליחה. מדוע? כי אני עושה את מה שאני חייב לעשות. או? מתי אני צריך לבקש סליחה? כשעשיתי משהו רע.
בסדר? אבל לבן שמכיר אותו. אבל לבן שמכיר אותו מצד החינוך.
כן, למשל. אז הוא לא צריך לבקש סליחה. כן, ברור. הלאה.
הבעיה שאנחנו אוהבים יותר מדי לפעמים.
מה אתה אומר? שאלה. איך מידת הדין היא חסד? לכאורה זה להפך. תשובה. איך מידת... שאלה יפה, כן? שואל חיים ידידיה מירושלים. אגב, החבר'ה מאנטוורפן, אתם יכולים גם לשאול. זה בסדר, זה שידור בשבילכם, אין בעיה. ואם אני מדבר מהר מדי, כי הוא לא יודע, אולי קשה לכם עברית, קשה שפה, אז נא להגיד לי, אני אדבר יותר לאט. איך מידת הדין היא חסד? לכאורה זה להפך. איי, איי, איי. מה יותר טוב? אדם שיגיד, אין לו כסף. אז יש אפשרות אחת. להגיד לו, תשמע, אתה נראה לי סימפתי, אתה. יאללה, קח $10,000. להחזיר? לא צריך להחזיר. קח. מה אני צריך לעשות עם זה? תעשה עם זה מה שאתה רוצה. זה חסד גדול, נכון? צד שני, אני יכול לבוא אל הבן אדם, הוא אומר, אני רואה שאין לך כסף. למה? בוא ניתן לך הלוואה, $500. הלוואה. עם זמני החזרים, וגם זה מותנה. אתה צריך לקחת את הכסף הזה לא בשביל לקנות מה שאתה רוצה, אתה תשקיע בהקמת עסק. והעסק הזה צריך להיות רווחי, ואתה צריך להחזיר את הכסף. ודאי שהדבר השני עדיף, גם ההלכה אומרת כך. זאת אומרת, זה שהאדם השני עומד על רגליו מכוח עצמו, זהו החסד הגדול שעשיתי איתו, שהתניתי את החסד בדין. מה שאין כן חסד ללא דין, בעצם מועך את האדם, זה מבטל את הזהות של האדם. כך 10,000 כסף, 10,000 דולר, 100 מיליון דולר, בעצם האדם נמעך תחת המיליון דולר האלה, ואיבד את אישיותו. כך שבעצם, מידת הדין היא החסד כמובן. אלא שצריך איזשהו ריכוך, קשה לעמוד בדין מיד. לכן משתפים בתוך הדין חוט של רחמים, כדי להקל על המימוש של הדין. יוצא לפי זה שיש לנו פה שלוש מידות, שקשורות זו בזו. החסד, הדין והרחמים. הכוונה הפנימית היא החסד. הביצוע דין, ביצוע הדין ברחמים. ראשי תיבות, חדר, חסד, דין, רחמים. שנאמר, ובדעת חדרים ימלאו. דווקא לפי הסדר הזה. המסקנה צריכה להיות הרחמים, אבל לא הדין. תארו לעצמכם שיהפכו את הסדר בין רחמים לבין דין, לבין דין. איזה ראשי תיבות יצא. טוב, הלאה. עכשיו, לא רצח, אסור להדעה. ואם היה רבו, כן, מה אתה רוצה?
יש כל מיני עבירות באדם למקום, יש הרבה, שצריך כל מיני כוונות ו... לחשוב על כל מיני מחשבות וכל מיני פסוקים כדי שזה יתכפר. לכאורה בבן אדם לחברו לא צריך את זה, צריך פשוט גישה ישירה.
לא הבנתי מה שאמרת, בן אדם למקום צריך פסוקים וכוונות?
לא, כדי, יש חטאים שכדי שיהיה כפרה עליהם צריך כל מיני כוונות מיוחדות.
לא. יש חטאים שכדי לכפר עליהם צריך לכפר. לבנו את זה.
שיש דבר כזה.
למה? לא, מה נורא? אם עבר על עשה שאין בו קראת, תשובה מספקת. אם עבר על לא תעשה שאין בו קראת ולא מיטה, אז תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. אם עבר על קריטות ומתת בדין, תשובה ויום הכיפורים תולים וייסורים מחפרים. ואם היה חילול השם, שלושתם תולים ומיטה מחפרת. זה מה שיש, לא מכיר משהו אחר.
מהצד הקבלה?
מה הקבלה? מה יש בקבלה?
שכדי לחפר צריך כל מיני...
לא.
לא.
לא. יש פה שאלה. רואי מאנטוורפן. סוף סוף, ברוכים הבאים, אנשים יקרים. הרב אמר שהשרה ביקשה סליחה אחרי ההתנתקות, אבל היא עשתה מה שהיא הייתה צריכה. אבל מי שצריך לבקש באמת סליחה זה אריק שרון, ולא אחר לכאורה. טוב, זה כבר שאלה של איפה מתחלקת האחריות. כן? איפה מתחלקת האחריות? במדינה דמוקרטית, אני מזכיר לך שבאופן פורמלי, מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, לא מלוכנית כמו אצלכם, אז האחריות היא על כל הגוף המבצע, דהיינו הממשלה. כן.
סליחה, אני רק יכול לעזור על הפסוק עם החדרים?
לא, אני לא חוזר. אני לא יכול, כל פעם. יש אנשים, זה יודע, יש אנשים שכל דבר, כל דבר צריכים להגיד פעמיים, צריכים להגיד פעמיים. כן.
לא יכול להיות שהמשנה למעשה היא אימא.
כן.
המצב כזה שאם אתה לא תרצה את חברך, אז לא יחופה לך.
אתה אומר שזה איום.
כן.
אבל מה, אתה אומר שהמשנה לא מתכוונת?
כאילו, לרצות חברו זה פחות חמור מגבוה. זה יותר איום. אמרו, תשמע, על הצד שלא תיכנס למצב כזה, אני איים, אם לא תכנס, לא יחופה.
קוראים לזה ספקולציה, לא יכול להגיד לך. טוב, אסור לאדם. הלכה יוד, להיות אכזרי ולא יתפייס. מאיפה בא האיסור הזה? זה על דרך המוסר. אסור, כלומר, זה לא... כשהרמב"ם אומר אסור, זה לא תמיד דבר מוחלט. זה יכול להיות גם דברי מוסר. ראוי, מן הראוי לאדם שלא לפתח בליבו מידה של אכזריות. מישהו חזר בתשובה וביקש באמת ממך סליחה, אז אל תהיה אכזר, כן. אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה. ואפילו הצר לו וחטא לו הרבה. לא ייקום ולא ייתור. וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. וזה האופי היהודי. אבל הגויים, ערלי לב, אינם כן, אלא עברתם שמורה נצח. וכן הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו ולא נתפייסו, והגבעונים לא מבני ישראל הם מה. אף על פי שהלכתית הם היו יהודים כיוון שהתגיירו. אבל רואים שהם לא הפנימו את המידות של האומה הישראלית, נשארו עם האכזריות שלהם וטבעו את מותם של משפחת שאול. וזה ניתן להם אגב. כי היה צדק בטענה. אבל לא ראוי היה להתנהג כפי שהתנהגו. כן.
אז לא תיקום ולא תיתור זה רק אחרי שהחבר כבר עשה תשובה, הוא מבקש ממך מחילה, או שיש את האיסור הזה גם לפני כן?
לא, לא. סתם איסור לא תיקום ולא תיתור זה לא האיסור הכתוב כאן. לא תיקום ולא תיתור, המקורי זה בדיני ממונות. למשל, אני ביקשתי ממך, תשאיל לי משהו, לא השאלת, למחרת אתה בא לבקש ממני משהו אחר, בגלל שאתמול לא השאלת, אני לא משאיל לך. זה נקרא לא תיקום. או לא תיתור, זה אני כן משאיל לך, אני אומר, אינני כמוך. זה דין מצד עצמו. כאן מדובר על מי שפגע בחברו. זה דווקא, אם הוא מבקש מחילה, אז לא ייקום ולא ייתור. כן.
אם היום הממשלה תבוא תבקש מחילה, על פי כל כללי ההלכה.
ודאי, שמחה. נמחל
להם על כל מה שהם עשו?
ודאי.
למרות את הנזק הטוטלי?
נכון.
כולל כפרה?
כולל כל מה שזה כולל. הרי מה זה כולל? שאם ממשלת ישראל תרצה לבקש סליחה, אז היא תצטרך, א', לכבוש את הגוש בחזרה, לבנות את הבתים בחזרה, לתת פיצוי הולם, ולבקש מחילה, אחרי שיעשו וידוי. אז זה כתוב. נתן לו מה שלקח ממנו, וצריך לרצות אותו וכו', כתוב פה. כתוב פה, הלכה מפורשת. אז יש אפשרות, יש תיקון.
זה גם מלחמה.
מה?
זה גם מלחמה.
זה מצווה בכל מקרה.
כן.
אז מה דעת? כן. אתה חושב גם שלא יגיעו לזה? יגיעו לזה. כן. אני לא הבנתי את השאלה שלך, תסביר. כן. מדוע הרמב״ם היה צריך להוסיף איזו הערה על האופי היהודי, כן? בגלל שזאת לא הלכה מחייבת. זה בדיוק העניין. אם זה היה דין גמור, אז הרמב״ם אומר, הדין מחייב אותך למחול אם הוא ביקש ממך מחילה. נקודה. אבל כאן זה על דרך המוסר, לא על דרך החיוב. לכן הרמב״ם מוסיף לך, וככה האופי היהודי. כלומר, צריך להבין שכשאנחנו לומדים את ההלכות של התורה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לאיזה סוג טיפוס אנושי ניתנו ההלכות. אתן לך דוגמה. בהלכות עבדים. יש דיון בשאלה האם מותר לרדות בפרך בעבד כנעני. יש לי עבד, קניתי. עבד גוי. האם מותר לי להטיל עליו עבודה קשה? מותר או לא? התשובה היא מותר. מותר. בעבד עברי לא, בעבד כנעני מותר. נגיד לו, תשמע, אתה צריך לעשות ככה, אז ככה, קיצור, אני גומר אותו. מותר. כן? אומר הרמב״ם, אף על פי שזה מותר, היהודים לא עושים את זה. עכשיו אני לא מבין. הוא מבין פסוקים שמוכיחים שהיהודים לא עושים את זה. שנאמר, כן נשפחה אל יד גבירתה, כן איננו אלא שמלנו השכוננו, וכו'. סימן שהעבדים אוהבים את אדוניהם, יש יחסי אמון וחמלה וכו'. נשאלת השאלה, אם זה מותר, למה היהודים לא עושים את זה? ואם באמת זה לא ראוי, אז למה התורה התירה את זה? תשובה. כשאתה לומד מהי ההלכה, אתה צריך להבין, כחלק אינטגרלי של ההלכה, מי הוא המקבל. לאיזה אומה ניתנו ההלכות כאלה. אז כיוון שהתורה ניתנה לאומה רחמניה, דיינו ליהודים, לכן התורה הרשתה לעצמה לתת גם הלכות נוקשות. כי צריך לפעמים לחזק את מעמד העבדות. כלומר, כל זמן שהעבדות היא לגיטימית, ובאמת קדם הייתה לגיטימית, אז צריך שיהיו לה שיניים. שהעבד יוכל, לא יוכל לצפצף עליך. אלא תוכל גם להראות לו פה מי הבוס. ברגע שניתנה לך הרשות, אתה כבר לא צריך להפעיל את זה. מה שאין כן, אם התורה הייתה ניתנת חלילה לאומה אכזרית, אז ההלכות היו של חסד וחמלה. מובן? אז לכן הרמב״ם פה כותב את מה שכותב, שהאופי היהודי הוא כזה, וזה מסביר את ההלכה. בסדר? טוב, כן. יש אכזריות אצל הגויים, כן, זה נכון. יש לי הוכחות היסטוריות. אתה רוצה הוכחות? היו. אתה רוצה הוכחות? קרא כל ספר היסטוריה, כל תקופה שהיא, כל אומה שהיא. כן.
אתה מדבר על אבא בעצם כמה עבירות שלא יכול בעצם לבקש
שניתן בעצם לעשות להם תשובה, שאלו עבירות שאין עליהם מה שנקרא חזרה, אין להם כימום.
נו.
זה מה שאני רוצה.
אני לא הבנתי מה שאתה אומר. אתה אומר שיש עבירות שאי אפשר לעשות עליהם תשובה?
אם אני צריך בעצם להחזיר את המצב לקדמותו, אז יש לנו עבירות שם לא יכול להחזיר את המצב לקדמותו.
מי אמר שצריך להחזיר את המצב לקדמותו?
הרמב"ם אומר שהחזיר בממון שהחיה בו.
נכון. אז אם אדם רצח...
הדוגמה הנוספת שהרמב"ם נתן...
אני לא הבנתי. אתה אומר שברצח יש קושי? למה? ברצח לא צריך לשלם ממון. רצחתי מישהו, לא צריך לשלם.
אולי יש, דיברתי כרגע על העיקרון. כמו שלמשל העיקרון של ההתעדכות, כמו שהרב אמר, זה להחזיר את המקום, את המצב לקדמותו, רק אחר כך אפשר להגיע למצב לסלוח.
נו, אז מה?
זה החזרה לקדמותו.
לא, לא אמרת צריך להחזיר לקדמותו, צריך להחזיר לו מה שחייב לו. אז מה שאמרתי לגבי ההתעדכות, גנבת לו בית, תחזיר לו.
אין לו.
אין לו, אז ישלם. אם אחר כי העבד. מה קורה במקרה של רצח?
הוא לא יכול להחזיר כרית.
מי אמר שצריך להחזיר? ברצח אין לך שצריך להחזיר כסף.
איך אתה עושה תשובה על רצח?
איך אדם עושה תשובה על רצח? הוא מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, אנא השם, עברתי על מצוותך שלא תרצח, מבקש ממך מחילה. חוץ מזה, הוא הולך לנרצח, מבקש ממנו מחילה. זה קצת בעיה, כי הוא מת. והוא צריך לפייס גם במשפחתו, כי הוא פגע במשפחתו. וחוץ מזה, הורגים אותו. ומיטתו כפרתו. בסדר, אבל זה יכול לקרות באופן עקרוני. זאת אומרת, מיטתו כפרתו. כן. ויש פה שאלה נוספת. משה מאנטוורפן. איך אני יכול לבקש סליחה מחבר שהוא מאוד רחוק ממני, ואין אני יודע איך לתפוס אותו לבקש ממנו? אומר הרב קוק, כשיש לאדם עבירות שאי אפשר לעשות עליהם תשובה, כגון גזל רבים, או כגון שאי אפשר להסיק, כמו המקרה שאתה מדבר עליו, ועוד כמה עבירות, 24 דברים המעכבים את התשובה. אומר הרב קוק, האדם ישתדל בכל כוחו לתקן את הדברים שהוא כן יכול לתקן, ואז ההשגחה העליונה תיקח על עצמה לזמן לו סיבות לתקן את הדברים האחרים. כלומר, אם תעשה כל מה שצריך עם החברים שאתה כן קרוב אליהם ופגעת בהם, אז אתה יכול פשוט לסמוך שריבונו של עולם יסדר שפתאום אתה תפגוש את החבר הזה ולא, בסיטואציה שבכלל לא ציפית לה. בדיוק החבר הזה רחוק, הוא עכשיו משרת בצבא נורווגיה. בדיוק ריבונו של עולם יזמן מלחמת עולם שתביא את חיילי נורווגיה על אדמת בלגיה, ואז בדיוק בסופרמרקט אתה תפגוש אותו ותבקש ממנו מחילה. לא רע.
הקדוש ברוך הוא יעשה כזה מלחמה בשביל מחילה למישהו בנורווגיה?
יכול להיות. מזה שם יודעים מה זה מספיק חשוב. כן? מה? למשל, לא, לא, לא. אתה למשל גנבת, אני יודע, לא שילמת מס הכנסה. הנה, זה גדל ציבור, לא? טוב, ובכן.
הרב, איך יכולים להבחין ברמב״ם של אסור שזה המלצה לאסור אסור? הרי מסתמה בכל ספר הרמב״ם יש לו הרבה אסור.
כן, כן. כדי לעשות ההבחנות כאלה, צריך פשוט לשים לב לסגנון של הרמב״ם. הסגנון של הרמב״ם הוא הראייה. למשל במקרה שלנו, סוף ההלכה, שהוא אומר, כך דרכם של ישראל וליבם הנכון, זה מורה שזה לא דין.
זה המלצה.
כן. יש כמה מקומות. למשל, כשהרמב״ם אומר את הביטוי ציוו חכמים. כשהרמב״ם אומר ציוו חכמים, זה יצא טובה. אפשר להוכיח את זה. כן? כדאי לעשות פעם ספר כזה על לשונות הרמב״ם. הצלחת הנצרות בקרב עמים אכזריים, לפי הסבר הרב, בקשר לבית כנעני, האם זה מסביר מדוע הנצרות בפנותה לעמים אכזריים, חרתה על דגלה רק חסד ואהבה, וזה קסם להם יותר מהיהדות? אכן, כי דבריך כן הוא. ניסן יואלי היקר, אהלן, יש לך שנה טובה, תודה על המייל ששלחת לי. זה נכון, זה נכון. זאת אומרת, כל אומה נמשכת אל מה שאין בה. כך כותב המהר"ל בספר נצח ישראל, שעל הגמרא שאומרת שהקדרים עובדים למים והקיטיים לאש, ואף על פי שיודעים שהמים מכבים את האש ושהאש מעדה את המים, אף על פי כן לא ביטלו את עבודת אלוהיהם, ועמי המיר כבודו בלא יועיל. מסביר המהר"ל מדוע הקדרים פונים אל המים וה קיטיים לאש. כי כל אומה מתקשרת למה שהיא מדמה שהוא לחלקה, מה שמתאים לאופי הקולקטיבי שלה. למה הכוונה? הקדרים, הם יושבים איפה? במדבר, כן? ההולה קדר. זה יושבי מדברות. במדבר יש דבר אחד שאין.
מים.
לכן הם עובדים למים. הקיטיים הם יושבי איים. באיים יש מים כמה שאתה רוצה. אז הם עובדים לאש. זאת אומרת, ואז יוצא לפי זה, שהעמים האירופאים שהם אכזריים, בטבעם הקולקטיבי, הלו הם זרע הרומאים והשבטים הגרמנים, הברברים, שאצלם הנטייה הטבעית היא שפיכות דמים. הם רגישים לאהבה, כי זה מה שאין בהם. לכן כשהם באים לחזור בתשובה, מאמצים לעצמם תיאולוגיה, דת שלמה של אהבה בלבד. לעומת זה, עמי המזרח, שאצלם הקלקול הוא בגזל והעריות, מידת החסד היתרה, ביטול הגבולות. לכן, כשהם באים לחזור בתשובה, מקבלים על עצמם דת של מידת הדין. איך אומרים דת בערבית? לא, חק זה אמת. איך אומרים דת בערבית? אף אחד לא היה בצבא פה, לא שם הכללות. מה? דין. נכון? נכון. דין זה דת בערבית. אגב, הם לקחו את זה מהעברית, את המילה הזאת. כך אומרים חוקרי הערבית. זאת אומרת שהם רואים את מידת הדין בתור גילוי רצון הבורא. כי זה מה ש... מה שאין בהם. עם ישראל, האידיאל שלו זה האחדות, נכון? השם אלוהינו, השם אחד. סימן שמה הנטייה הטבעית שלנו? המחלוקת. וכל אומה ואומה יש לה רגישות לפי חסרונותיה. לנו יש נטייה טבעית של מחלוקת, וזה מה שעושה אותנו רגישים למידת הייחוד, שכוללת את כל המידות ביחד. כן? זאת המעלה שלנו, בסופו של דבר. אגב, אם אתה רגיש למשהו שאין בך, זה סימן שבסופו של דבר זה יהיה בך. כלומר, יש תקווה. יש תקווה לאחדות באומה הישראלית, יש תקווה לחסד באירופה, ויש תקווה לדין באסלאם. יש. זה ייקח זמן, אבל בסוף זה מגיע. כן.
מה שהרב אומר זה נכון גם לגבי תנועות חברתיות של שמאל, ימין
וכן. בוודאי. אתה יכול לראות זה גם בהתנהגויות חברתיות, למשל. השמאלנים היותר אידיאולוגיים מצויים בנוער הבורגני. נכון? זה חלק מהעניין. טוב. הלכה י' א', החוטא לחברו. הוא מת חברו. קודם שיבקש ממנו מחילה. מביא 10 בני אדם, ומעמידם על קברו, על הכוונה ליד, ויאמר בפניהם, חטאתי לשם אלוהי ישראל, ולפלוני זה, שכך וכך עשיתי לו. מה זה מועיל? אז פה הרמב״ם לא אומר. לא אומר מה זה מועיל, אבל ברמה מובא שבגלל שיש 10 מישראל, שכינה באה. ומפני כבוד השכינה, המת מוחל. למה הרמב״ם לא כתב את זה? זה מנוגד לכיוון החינוכי שלו, להגיד דברים כאלה. בסדר? זה נראה מיסטי מדי. אבל בכל זאת זה מובא. שהעשרה מישראל מביאים את השכינה, ואז המת מוחל. אני השתתפתי בעצמי בדבר כזה פעם, הלכתי פעם לבית הקברות, לזה הזכרה, פתאום מישהו קורא לי, אומר, אתה יכול לבוא רגע, רגע, צריכים 10. ואז כמה אנשים שם באו וביקשו מחילה מאחד המתים על נזק שעשו. זה מעמד מעניין. מה יעשה כהן, אה? או שליח או שיעמוד בריחוק מהקבר.
כן? שאל מה כהן יעשה.
מה כהן יעשה, כן. כן.
איך זה שהמת מסוגל למחול לו? כלומר, אחרי המוות, לכאורה הוא לא יכול לשנות דבר מבחינתו, כאילו זה מצווה הרי למחול. אבל אחרי המיטה אנחנו לא עושים מצווה.
רגע. המת אין לו מצוות, אבל אין לו איסור למחול. גם העבירה אין לו. בסדר? טוב.
למה בחלום צריך גם 10? יש חלומות מסוימים, איך 10?
כן, אותו סיפור. זה שם, זה מדין בית דין. כן. יש חלומות צריך בית דין. כדי להתיר לו נידויו. כן, מי שנידו אותו בחלום. אני מכיר מישהו שעשה את זה פעם. כן, מה אתה רואה?
באמת, הערה של הרב לגבי השכימה וזה, שזה לא בקור של הרמב״ם.
כי הרמב״ם כשהוא קורא דבר כזה בגמרא ששכינה באה, הוא מבין את זה באופן אחר לגמרי ממה שהעמון מבין. אצלו הכוונה שכינה שורה שיש תוספת דעת אלוהים על ידי כך. אבל כיוון שההמון, אם הוא יקרא את המילים האלה, לא יבין את זה כך, לכן הוא מעדיף לו לכתוב את זה. בסדר? כן. מה? המת לא נמצא בקבר, זה נכון. אבל בני אדם נאספים בנקודה האחרונה שבה ראו עדיין את האיש הזה. יש לזה מבחינתם משמעות. אפשר לדבר על זה שביום ההזכרה הנפש המת כן חוזרת למקום, פוקדת את המקום. יש סדים. ואם היה חייב לו ממון, מישהו גנב עם מישהו ומת, יחזירו ליורשים, טוב, זה עיקר הדין. אני חייב כסף למישהו, נותן ליורשים שלו. לא היה יודע לו יורשים, יניחנו בבית דין ויתוודה.
מה החידוש פה?
מה?
שיעזר ליורשים.
לא, אין פה שום חידוש. אין פה חידוש, זה אגב שיתפי נקית. כן, ברור. מה אתה אומר? כן. אז זאת אומרת שזה עיקר העניין של יום הכיפורים, כן, מה שהרמב"ם פה מלמד בהלכות האלה, הלכות ת' י' וי' א', זה הלכות של בן אדם לחבר. כן? למרות שיש עוד הלכות, אנחנו למדנו על דיני וידוי וכדומה. עכשיו אני רוצה קצת להבין יותר מה קורה ביום הכיפורים. כן? איך בעצם מתקנים? יש ביטוי כזה, למדנו כבר, עיצומו של יום מחפר. מה פירוש עיצומו של יום? הרמב״ם גרס עצמו של יום. זאת אומרת, יום הכיפורים עצמו, יש לו סגולה של כפרה. שהרי ברגע שהאדם הגיע חי ליום הכיפורים, זה כשלעצמו, הזמן הזה שבו הוא נתון, הוא זמן שמחפר על העבירות. בתנאי שהוא שב, כן? יום הכיפורים עצמו מחפר לשבים. שנאמר כי ביום הזה יחפר. אבל כל זה קורה רק בימינו. בימי קדם, הכפרה לא נעשתה על ידי היום, אלא נעשתה על ידי השעיר. השעיר לעזאזל. אמת? מה? אז הוא, בזמן שבית המקדש קיים, השעיר גורם. בזמן שאין בית המקדש קיים, היום גורם.
בזמן שבית המקדש קיים, מי יעשו את זה בגימל בתשרי? זה יעזור או לא יעזור? בסופו של דבר היום גורם.
בזמן שבית המקדש קיים, אם לא יקריבו את השעיר, אין כפרה.
אפשר לעשות את זה בגימל, אז מה שקובע זה היום.
לא. כי בזמן הזה, אף על פי שאין צעיר, זה מחפר. היום מחפר, עצמו. בניגוד למה, כלומר, בימינו, ברגע שנכנס יום הכיפורים, הייתה שקיעת החמה, צאת הכוכבים של יום הכיפורים, יש כפרה. מה שאין כן, זה שבית המקדש קיים, כל זמן שהוא לא שלח את השעיר לעזאזל, אין כפרה. פרשטייסט, יש הבדל. זה כמו שבזמן שבית המקדש קיים, החדש מותר אחרי הקרבת העומר, בזמן שאין בית המקדש קיים, ברגע שהייתה שקיעת החמה.
זה שעדיף היום,
שהיה
בית המקדש, היו שני תנאים מצטברים, גם היום וגם
השעיר. מה אתה אומר? מה? מה אתה לא מבין? השאלה, מה הדבר שעושה את הכפרה? האם היום או השעיר? תשובה, בימינו היום, בזמן המקדש, השעיר. ברור שאחד מתנאי הקרבת השעיר שזה ביום הכיפורים. אבל מה שעושה את הכפרה זה השעיר, לא היום. כן, מה אתה אומר?
אבל הסברנו שעצם הכפרה של השעיר היא דרך העובדה שאנשים צמים ביום כיפור.
לא, אני משתתף. לא, 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 לא. לא, סליחה, לא הבנת נכון. לא אמרתי שכפרת השעיר זה בגלל שאנשים מתענים. אלא הכפרה היא על ידי השעיר. כדי שיהיה שותף לכפרה שהשעיר עושה, אני צם. כדי לבטא את שותפותי לנעשה על ידי השעיר. מובן?
כן.
בסדר. כן, בבקשה.
במה
שהיו כהנים
גדולים
שלא
היו חברים, אלא היו
יחידים,
הם כיפרו?
זה לא משנה. השעיר כיפר. כן.
לפי הטענה הזאת באמת נשמע שזה גם נוצרים, לבטל את האדם. לבטל את האופי של האדם.
למה זה מבטל את האופי של האדם?
כי כמו שיש חסד גמור, זה גם חסד גמור. עצם היום הוא מחפר.
היום מחפר, אבל אמרנו תנאי. לשווים. או שלא הקשבת.
לא, לצד הקדוש ברוך.
לשווים. יום הכיפורים מחפר, לשווים, לא למי שאינם שווים. אהו, תהיתי? בסדר. דיברנו על זה. עכשיו, אני רוצה פה להבין את הפעולה של השעיר. כן? מה זה הסיפור הזה? השעיר נשלח למי? לעזאזל. יש בזה דבר מאוד קשה להבין. הכיצד? כן? ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לשם, וגורל אחד לעזאזל. אז יוצא שעזאזל זה לא השם. הייתכן שיש מבלעדי השם? ועוד זה נשמע כעבודה זרה, כאילו אתה מקריב לו שעיר. נכון? אלא מה תגיד? שעזאזל זה מקום. יש מה מפרשים שכדי לפתור את הבעיה, נתנו לנו פתרון קל. והוא להגיד, עזאזל זה שם של מקום. זהו. זה מה שאתה מסביר, מדוע זה לא עובד. כי הרי אם עזאזל זה מקום, אז היה צריך להגיד גורל אחד למזבח, וגורל אחד לעזאזל. אבל אם אתה אומר השם, אז זה כבר מראה שעזאזל זה מישהו אחר. מה שנקרא כוח הרע, השטן. מה? כן, אז בתוך האדם עצמו גם כן, יש משהו של השם, משהו של העזאזל, כן? יצר הטוב ויצר הרע, אתה צודק.
אז
יפה, אז מה שאתה אומר, אני רואה שאתה ממש עולה בכיוון, שאתה אומר, צריך להפוך את היצר הרע ליצר הטוב. כלומר, לא לבטל אותו, אלא להשתמש בכוחות של היצר הרע, להשתמש בהם לעבודת השם. ייתכן שזה מה שנעשה ביום הכיפורים, הכיצד. כששולחים את השעיר לעזאזל, אנחנו מפרנסים בזה את הכוחות שלו. אנחנו אומרים, יאללה, כך, אתה זקוק לפרנסה. ואתה מקבל את השעיר. אגב, איך הוא מקבל אותו? בצורה הברברית, התואמת את האופי של עזאזל. כן? זה לא כמו במקדש ששוחטים וזורקים את הדם ואחר כך מנתחים ומקריבים. לא, בכלל לא. זה משהו, הייתי אומר, אמתני. כן? שכבר שבוע לפני יום הכיפורים, בזמן שהכהן הגדול פורש ללשכת פרדרין, באותו זמן יש אוהלים ליד הצוק של החברה, של תן לחיות לחיות. יש הפגנות, כל הארץ, יש בגץ והכל. כן? איך יכול להיות שעושים, הולכים לעשות מעשה כל כך אכזרי? ושלא לדבר, יש שם שרשרת חיה, אנשים אומרים, השעיר לא יעבור. באמת, אם אתם אומרים במשנה, זה באמת מפורש. לא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה כל גופו איברים איברים. זאת אומרת, זה בהחלט הפרנסה של השעיר, הפרנסה של העזאזל, היא באופן הראוי לכוחות הטבע הראשוניים, האימתניים, שאינם תלויים במוסר האלושי. אבל יש דבר אחד. מי אמר לשלוח את השעיר הזה לעזאזל? השם אמר. אז מה הוא רוצה לומר? שאין כוח לעזאזל, אלא מאת השם. כלומר, זה ביטול כל האוטונומיה שלו. כמו שאומר הכתוב, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. כלומר, ברגע שהשונא תלוי בך, אז בעצם הוא כבר לא, אין לו כוח, כי הוא תלוי בך. זאת אומרת, עד רבה, המעשה של שילוח השעיר לעזאזל הוא המעשה המונותאיסטי המוחלט. זה בא להראות שמלכותו של הקדוש ברוך הוא מושלת בכל, מלכותו בכל משלה. לכן אמרו הדרשנים שאין שטן ביום הכיפורים, כי כל כוחו מת השם. וצריך פעם אחת בשנה לעשות את זה. למה? זה לא חינוכי, זה לא פדגוגי, לא יפה, נכון? לתת כוח לרע? אז עושים את זה במקום רחוק שאף אחד לא רואה. כך שהגמרא אומרת, המשנה אומרת, שמי שרואה את שילוח, את הזריקה של השעיר מהצוק, לא יכול באותו זמן לראות את הקרבת השעיר החי במקדש. לא יכול. השעיר לשם במקדש. כן, רגע. יש פה כמה שאלות. כהן שחטא למת, מה עושה? שנה טובה וגמר חתימה טובה לכבוד הרב ולכל ישראל. א', תודה רבה על החתימה טובה, רק שתכתוב את זה בתו, לא בתת. דבר נוסף, אמרנו שהוא יכול על ידי שליח. שאלה הבאה, אם מחילה היא מצווה, הרי שהמבקש מחילה מן המת, לכבוד גוזל ממנו מצווה? מה? אני חוזר על השאלה, גם אני לא הבנתי את השאלה, אני חוזר על השאלה. אם מחילה היא מצווה, הרי שהמבקש מחילה מן המת, לכאורה גוזל ממנו מצווה.
שלא ביקש שולחן.
מה לא יודע?
אם הוא היה חי, אז הוא היה מבקש ממנו מחילה, אז המוכל היה מקבל את זה בתור מצווה. עכשיו שהוא מת, הוא לא מקבל את המצווה, אז הוא קורא לגוזל ממנו.
אז זה הכוונה. זאת אומרת, לא ביקשתי ממנו מחילה כשהוא היה חי, לכן לקחתי ממנו את ההזדמנות לקיים מצוות מחילה. נכון, נו אז מה. טוב, בואו נחזור. מה?
העניין של השופר, הרי זה גם אותו עניין, בגלל שלכאורה כאילו החומר שעשוי ממנו השופר, זה כאילו חומר שבדרך כלל אנחנו מכסים לו כאילו תומה, כמו ציפורניים ודברים כאלה כאילו...
אני מבין. אתה אומר שגם בשופר יש משהו כזה. כי הרי הקרניים, הקרניים זה דבר שהוא רחוק מן החיות. כן? לא שיש בזה טומאה, אבל זה רחוק מן החיות. אי אפשר לאכול קרניים גם. כן? אז אתה אומר, אז אם ככה, זה גם כן, איזה מין שימוש במשהו כמאי, ראשוני. כן? בהחלט, אני מקבל את זה. כן, מה אתה אומר? כן. אדרבה, עזאזל זה מי שמורד בבורא. ומתי מלכותו של מלך מתגלה? לא כשעבדיו הנאמנים לא מקבלים את מלכותו, אלא כשהמורדים בו מקבלים מלכותו, זה שבחו של מלך. לכן צריך שעזאזל יהיה מול השם. ודווקא כשהוא עומד מול השם, הוא מקבל את פרנסתו במצוות השם, וזה מבטל אותו. כן. למה לתת לו שעיר שלם? זה בדיוק העניין, זה משתווה. כי הוא בא למרוד בשם, אז הוא בא להציב את עצמו כאלוה מבלעדי השם. לכן הטיפול בו שווה. לכן שני השעירים צריכים להיות ממש דומים. אגב, איך עושים את השילוח הזה? על ידי גורל. שמתם לב לזה? גורל. מה זה גורל? אסור לעשות גורלות?
לא.
אשמחת. אסמכת, אז משהו אחר, זה מדין עם המונות. אבל גם על פי הגורל לחלק את הארץ, איפיל פור הוא הגורל לפני המן. כן? וגם כשרצו לגלות מי גנב את, את השלל של, 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 של יריחו, גם כן עשו שם הגורל. כלומר, הגורל הוא דבר רציני דווקא. השאלה היא, למה צריך בעבודה העליונה הזאת כל כך, להשתמש בגורל. פשוט מאוד. הגורל זאת פעולה לא דטרמיניסטית, לא סיבתית. כן? זאת פעולה אקראית לגמרי. הגורל יכול לצאת כך, יכול לצאת בדיוק הפוך. וכאשר אני מרשרש בקוביות, אני לא יכול לדעת איזה מספרים יצאו, אלא אם כן הקוביות מזויפות. זאת אומרת שבגורל יש משהו שהוא למעלה מהסדר הטבעי. מה למעלה מהסדר הטבעי? מה שקדם לטבע. הרי הטבע שבתוכה אנחנו נתונים הוא טבע דטרמיניסטי. הנה, אני למשל מפיל חפץ, הוא נופל. כן? אני לא יכול לעזוב את החפץ ושהוא לא ייפול. אתם רוצים לראות שאני עוזב והוא לא נופל? רוצים לראות או לא?
לא.
לא רוצים?
לא.
לא, בסדר, לא תראו. איבדתם הזדמנות. עכשיו, אם כך, יש בטרם... נקבעו סדרי הטבע, כשהכל היה ברצון האלוהי החופשי, אז שמה באמת מה ששולט זה הגורל, כלומר האקראיות. האקראיות היא גילוי של המדרגה הראשונה של רצון הבורא, לפני שהיה טבע, וממילא לפני שהיו חטאים. אפשר אפילו יותר מזה, לפני שהיה לקדוש ברוך הוא שם. אפילו לפני שהיה לקדוש ברוך הוא שם. כן, כלומר, מתי יש לקדוש ברוך הוא שם? כשיש זולתו שיקרא לו בשם. הרי שם זה דבר שמשתמשים בו בין שניים. כן, אם היה רק אדם אחד בעולם, לא היה לו שם.
שוב עם הגורל, עם
ה... רק רגע, אני מסביר. אני רוצה להסביר. שמי שיש לו שם, זה סימן שיש כבר זולתו, שיקורא לו בשם הזה. אבל כשהקדוש ברוך הוא היה לבדו, לא היה לו שם. היה הוא שמו... אחד, לא היה שם מחוץ לו. יוצא שכדי, ואז גם שם לא היו חטאים. אז מה צריך לעשות כדי לחפר? צריך לחזור למצב הזה שהיה לפני שהיה לקדוש ברוך הוא שם. על זה נאמר, לפני השם תתהרו. לפני במובן של מקודם. כן, כך מסביר בעל התניא. מה? אני כן, אתה שואל, אני לא מכיר את המצב הזה. זה נכון. איך אני יכול לדבר על מצב שבו לא הייתי? תשובה, כן, אני בא משם. אני בא מהעין. הרי פעם לא הייתי. הסימה שהייתי, עין. אתה מבין מה שאני אומר? זה מה שהקדוש ברוך הוא שאל את איוב. איפה היית ביסדי ארץ? מה זה איפה היית? כן, תזכור, כשאתה לא היית, מי היית? כן. אז האקראיות זאת מדרגת מציאות שקודמת לסיבתיות. זה המדרגה הראשונה של המציאות. לכן, כשאנחנו רוצים לעשות כפרה, אנחנו חוזרים אל ההנהגה השורשית של המציאות, עושים גורלות. כן.
אמרנו לא להפוך מערכת המשפט כולה למערכת של גורלות.
ככל שדבר הוא יותר עליון, כך הוא יותר עשוי לזכות לגורל. זה קרה בפורים, זה קרה בחלוקת הארץ, זה קורה ביום הכיפורים. זה מדרגות מיוחדות מאוד. עכשיו, הקלפי שבה עושים את הגורל, הקופסה הזאת, יש קופסת עץ, היא נקראת קלפי, שבתוכה מונחים שני הגורלות. כן? יש פתק שכתוב עליו לשם, פתק, לא, חתיכת עץ שכתוב עליה לשם, חתיכה שכתוב עליה עזאזל, והם נמצאים בקופסה נקראת קלפי. כל המערכה, כל המערכת הזאת, שני הפתקים, שלומר, והקופסה, מאיזה כסף זה בא?
ציבור למדו.
זה בא מהציבור, אתה צודק, אבל זה חולין, לא קודש. מעניין, זה כלי, יש הרבה כלים במקדש. כל הכלים שמשתמשים בהם במקדש הם כלי קודש. יש בהם דין מעילה, מי שמשתמש בזה חייב קורבן מעילה. מה שאין כן, הקלפיות הם חול. מי שמשתמש בקלפי לשימוש האישי לא עבר על איסור מעילה. מאוד מוזר, לא? כלומר, אתה לוקח את העבודה היותר עליונה שמחפרת על כל ישראל, שחוזרת אל שורשי המציאות, וזה חולין. פשוט מאוד. ככל שמדרגה היא יותר עליונה, כך היא כוללת יותר. אז היא כוללת גם את החול בתוכה. כשהקודש והחול מאוחדים, קוראים לזה קודש הקודשים. כן. עכשיו, יש פה עוד שאלה מאנטוורפן. אני מת על השאלות מאנטוורפן. יש להם איזה מין פרוטקציה. הרב אמר שיש להפוך את היצר הרע ליצר הטוב. איך עושים את זה? איך משתמשים ברע לטובה? תשובה. יצר הרע, אלה הם כוחות עזים של אהבת החיים. רגע, אני עכשיו עונה לשאלה. כן. למשל, יש באדם תאוות. כן? אומר רבי נחמן ברסלב, שלוש תאוות עיקריות. תאוות ממון, תאוות אכילה, תאוות משגל. כן, מין. האם הדברים האלה הם טובים או רעים? מה? אז יש, הנוצרים במיוחד אומרים, יש, הכוחות האלה הם רעים. זה רע שיש לאדם תאווה. ותורת משה לא אומרת כך. היא אומרת, זה רע להשתמש בתאווה לרעה. אבל אפשר להשתמש בתאוות האלה לעבודת השם. זאת אומרת, עצם זה שאדם חפץ בהקעת שורשים עמוקים בחיי העולם הזה, זה עצמו מפתח בתוכו כוחות אדירים שמשמשים אחר כך לשם שמיים. למשל, אני אוהב לאכול. נכון? איך אמר יצחק אבינו? ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. כלומר, יש היסטוריה, אתה מכיר את הטעם שלי. זה לא מהיום שאני אוהב דברים טעימים. אז עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. בעבור תברכך נפשי. תרם עמות. זה נשמע כזה, נשמע, אני מאוד רוצה לתת לך ברכות, אבל אני צריך להרגיש טוב, להיות מבסוט. תביא לי משהו טעים. מה זה אומר? זה אומר שיצחק אבינו היה אדם קדוש. מכיוון שהוא היה קדוש, כל הנאותיו אפילו משמשות לשם שמיים. ולכן הוא זקוק שתהיה פה שלמות הנפש, שהנפש שלו תכלול גם את הטעם הטוב. שזה בדיוק... בדיוק, כן, קצת יותר צלוי, בבקשה. כן, בדיוק כמו שהוא אוהב, על מנת שתחול הברכה. זה מה שנקרא אמונת הייחוד השלמה, המונותאיזם. זה מה שעושים כדי להפוך את היצר הרע ליצר הטוב. אלא מה? הבעל שם טוב אמר שיש בזה שלושה שלבים. כי מדרגה כזאת לא קונים אותה מיד. אלא יש שלב ראשון שנקרא הכנעה. שלב שני שנקרא הבדלה. שלב שלישי שנקרא המתקה, ראשי תיבות, ההההה. נכון? הכנעה, הבדלה, המתקה. למה זה מצחיק? זה הייתה האמת. הכנעה, הכוונה שאדם יש לו יצר הרע, ואז הוא צריך להכניע אותו. אתה רוצה שאני אעבור עבירה? לא, אני לא אעבור עבירה. כן? הכוחות קיימים, אבל אני לא נותן להם להתפרץ. שלב שני, מרוב שאני רגיל להכניע את היצר הרע שלי, נוצרת בתוך ליבי הבדלה. כלומר, אני כבר לא מעוניין בעבירות האלה בכלל. אבל מה? יש אצלי דלדול כוח. כל מיני כוחות אדירים שהיו בתוכי, עכשיו קבועים. הפכתי להיות אדם מחוטה. כזה לפלף. כן? זה מה שכתוב, נכון? הוא חזר בתשובה. הוא לומד עכשיו תורה. ואיתו האישה והילדים. ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. אדם פתאום שהיה מלא כוחות, אני יפה. עכשיו, לא שווה כלום. סמרטוט כזה. אבל הוא לא חוטא. הוא הגיע לשלב השני. מהכנעה, הוא הגיע להבדלה. הוא נבדל מן החטא. שלב שלישי, המתקה. המתקה, זאת אומרת, הוא יקים לתחייה את אותם כוחות שהוא הרג בתוכו, ועכשיו ישתמש בהם לשם שמיים. מובן? זאת עבודה של שלושה שלבים, כן? אמרנו, הכנעה, הבדלה והמתקה. כן, בבקשה.
אבל החיים הם לא מזמנים את השלושה שלבים האלה לפי סדרם. כלומר, אנחנו רואים שאדם נפל בכל מיני דברים שהוא נדרש לכוחות, גם בלי שהוא קודם הכניע את כל היצר הרע שלו בדבר הזה.
נכון. אז לפעמים אדם יש לו תירוץ לא להשתמש בכוחותיו, כי הוא עדיין לא גמר את תשובתו. נכון. אבל אז יוצא שהאדם יורד, אפשר לומר, מפסי החיים לזמן מסוים, ואחרים עושים במקומו.
מה יעשה אדם נניח שיש לו אישה?
כן.
הוא חייב להשתמש בעצר שלו לטובה.
נכון.
אסור לו
נכון.
להכניע אותו לחלוטין.
נכון.
אז איך...
אז הוא צריך עצה.
איך בכל זאת יעבור את השלבים האלה?
הוא יצטרך עצה. בסדר? כן.
מתי אפשר לדעת
שהכנענו
את הכוח הזה?
איך אדם יודע שהוא הכניע? עושה בדיקה עצמית. זה אפשרי, קוראים לזה חשבון הנפש. אנשים לפעמים עושים מחשבון הנפש משהו קיצוני מאוד. אני אף פעם לא יכול לדעת אם אני באמת וכו'. זה לא נכון, אפשר לדעת. יש בשביל זה ספר הוראות, נפלא אגב, קוראים לו מסילת ישרים. פשוט הוא אומר מהם השלבים השונים שהנפש עוברת. אדם פשוט מסתכל בתוך עצמו, מסתכל בספר, רואים יש התאמה. זה? כן, בבקשה.
שהשם התגלה אליו והוא אמר לו שצריך ללכת לעבוד עבודה זרה ובדל זה נסכל.
נכון.
איך פה התורה בעצם, זה מה שהיא אומרת, זה מה שהרב הסביר, זה מה שהיא אומרת, ללכת לעבוד עבודה זרה.
נכון.
לכאורה זה לא טוען.
נכון. אתה שואל פה שאלה יפה. אתה אומר, אם נביא מצווה לעבוד עבודה זרה, אז הורגים אותו. פתאום התורה אמרה לעבוד עבודה זרה, ולא הורגים אותה. נכון? אבל זה בדיוק העניין. זה תורת משה, זה לא תורת שאר הנביאים. כל שאר הנביאים נסמכים על תורת משה. ומשה אמר לנו שאם הנביא שיבוא יאמר לעבוד עבודה זרה, נהרוג אותו. אבל זה רק בגלל שמשה אמר. כי לכאורה, באופן לוגי, היה אפשר גם לומר, שנביא שיאמר שהשם אמר לו לעבוד עבודה זרה, שיעשה את זה. כן, אפילו בורד שאלו. אבל אני אומר, אבל זה גזירת הכתוב, זה שלא שומעים לנביא שאומר לעבוד עבודה זרה. מעיקר הדין, על פי ההיגיון, היינו עושים גם את זה? למה לא? הרי אם נביא אומר לעבור על גילוי עריות ועל שפיכות דמים, עושים את זה? או לא? כן או לא? כן, עושים. אם הנביא אומר לעבור, בורד שאלו, על גילוי עריות ועל שפיכות דמים, עושים את זה. אז לכאורה, היה צריך להיות שגם על עבודה זרה. נכון? אלמלא גזירת הכתוב שהפקיע את זה. זאת אומרת שמהסברה המקורית, כן, אפשר גם עבודה זרה. אז זאת אומרת, איפה שהתורה לא גזרה את זה, למשל, ביום הכיפורים, שהיא אמרה, כן, נשלוח את הסיר לזה, אגב, זה לא קורבן, כן? זה כאילו נתינת כוח. זה לא בדרך הקרבה נעשה, אבל לא משנה. כן? בואו נכנס לפלפולים. אז כיוון שהתורה אמרה, זה בסדר. כן? כן, בבקשה. כן.
זה
לפי ההבנה של האגרעים זה שאין קשר בין מוראות, שהכל סתמי.
ההפך. אני חוזר על שאלתך ובזה נסיים את השיעור. אתה אומר, אם אני אומר שהאקראיות קדמה לסיבתיות, אז זה מעלה שאלה ענקית ביחס לכל בריאת העולם, בחירת עם ישראל וכו', כי זה נראה שכאילו הדברים אין להם סדר. תשובה, האקראיות איננה מקריות. המקריות זאת השקפת עולם האומרת שאין השגחה. האקראיות זה סוג של תפקוד של המציאות, שאיננו סיבתי, ולכן דווקא הוא יכול להיות בהשגחה. הבנת אותי? הלו. היא הדרבה, היא הסובסטרט האמיתי של ההשגחה. טוב, עד כאן להיום. שלום. פם פלנלם. פם פם.